בוקר טוב למנכ״ל רכבת ישראל, מיכה מייקסנר.
בוקר טוב.
אתם מאזינים לבית הנבחרים,
הרעיונות
שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
זה לא המצב. אם מסתכלים עכשיו, קודם כל אין רכבות בתקופות מסוימות ובפרקי או בפרקים מסוימים, בקטעים מסוימים של המסילה, כתוצאה מקידום עבודות החשמול. למשל, אנחנו עכשיו הולכים לסיים ולפתוח את הקו בין אשקלון לבין הרצליה, דרך קשת השרון, דרך יישובי בני ברק, פתח תקווה, ראש העין, ועד להרצליה, לקראת סוף דצמבר. וברגע שנפתח את הקו הזה, הקו הזה שנמצא בעבודה מועצת כבר מהסגר הראשון של הקורונה, אנחנו השלמנו את החשמול שלו, נשלב בו רכבות חדשות חשמליות, והוא יחזור לעבודה גם בתדירות מלאה, בתדירות מלאה ועד הרצליה, מה שלא היה בעבר, וגם בימי שישי ובמוצאי.
אבל יש עוד הרבה קווים, אבל יש הרבה קווים אחרים שלא. בואו נדבר על הקו לחיפה למשל, או על הקו לבאר שבע, שתי ערים לא קטנות בכלל.
הדבר השני זה שבסוף הרבעון הראשון, לכל היותר, בסוף מרץ, בשנה הבאה, 2022, אנחנו נחבר את מודיעין לירושלים, ויחד איתה נפתח את הקו לירושלים, גם בימי שישי, נפעיל את הקו לירושלים, גם בימי שישי, קו שאף פעם לא עבד שם, אגב זה קו שעובד מ-2018 כקו מהיר.
שישי ומוצאי שבת? או רק שישי?
מוצאי שבת, בוודאי.
אוקיי.
והיום כבר אנחנו מפעילים את הקו הזה עד שעה 11:30 בלילה מדי יום. לפני כן, כתוצאה מעבודות החשמול, צלצמנו את הפעילות בקו עד שעה 9. לגבי הקו בין תל אביב לירושלים, אנחנו נמצאים עכשיו בשיא ההתקדמות בתשתית החשמול שם. לקראת סוף 2022 אנחנו נגיע לנתניה, ואז נחבר את נתניה עם רחובות.
אתה מדבר על הקו לחיפה.
על הקו לחיפה, כן. ועל הקו לחיפה, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים על פרויקט שהוא פרויקט מדורג. אתה לא עושה ביום אחד את החשמול. החשמול כולל תשתית, עמודים, סלילה עילית, מערכות בקרה ושליטה, ועוד כהנה וכהנה, וכמובן רכבות. את כל הדבר הזה להכניס יחד למערכת של ניהול תלואה, זה לא משהו שהוא מיידי. ואז אנחנו מתקדמים עם הקו, כשנגיע ונחשמל את כל הקו עד נתניה, אנחנו נפתח את הקו הזה, ותושבי נתניה כבר...
שאמרת על זה סוף 2022.
סוף 2022. בסוף 23 אנחנו כבר נגיע לבנימינה. וכבר היום אנחנו נמצאים באזור ויטקין מבחינת הביצוע של היסודות. זאת אומרת, אנחנו רצים יחסית נורא מהר. ובצורה מדורגת אנחנו... אין מה לעשות, אגב, כשמסתכלים בסופו של דבר על קידום של תשתית, על מסילות הרכבת, הפעלה של כלים כבדים, אמצעי קידוח, אמצעי סלילה וכו', כל הדבר הזה מחייב אותנו להפסקת תנועה, להבדיל ממקומות אחרים שבהם אתה עובד באזור, אתה מרים בניין, אתה עובד ככל שאתה יכול. אתה סולל כביש, אתה עושה מעקף לכל היותר וזז הצידה. רכבת, כשאתה רוצה לעבוד על מסילות הרכבת האלה ולשדרג אותם ולעשות משהו אחר, אתה חייב לעצור את תנועת הרכבות. כדי שתעצור את תנועת, כדי לעשות את אותה תשתית גם צריך לבחור מתי אנחנו עובדים. נכון לעכשיו, מכיוון שציר החוף למשל, לא הציר הכי עמוס אגב ברכבת ישראל, כדי שנוכל לתת את השירות בשעות שהציבור באמת רוצה אותו, זה מתחיל מיום ראשון שזה הביקוש C, נמשיך הלאה ביתר הימים, אז אנחנו צריכים לפנות את המסילה, מתי שיש הכי פחות נוסעים. אז אנחנו הולכים לשעות הלילה, משעה 10 בלילה אנחנו מפסיקים לגמרי את תנועת הרכבות, ואז עובדים עד 4 בבוקר. צריך להביא בחשבון שגם זה נותן לנו משהו כמו 3-3.5 שעות עבודה נטו, כי הכניסה והיציאה מהמסילות עם כל הכלים וכו', זה לא דבר פשוט והוא לא דבר מיידי, ולכן זה משאיר לנו מעט מאוד, והזמן האמיתי שבו אנחנו יכולים להפעיל ולקדם את התשתית, זה סופי השבוע. ושם אנחנו מנסים עד כמה שאפשר, מיום חמישי ועד מוצאי שבת, או עד יום ראשון בבוקר, לעבוד. חלק
רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני מבין, לפי חלק מהפרסומים שראיתי, שהתכנון על החשמול היה בכלל על 2030. וכשאתה נכנסת לתפקיד, הצלחת לצמצם ל-2025. כלומר, בעצם אנחנו בחצי הכוס המלאה, או רבע הכוס, או שליש הכוס, לא משנה. מה, כי מה? מה השתנה? איך עושים חמש שנים? כי שתדע שאחרי שתענה לי, אני אנסה להגיד לך איך חוסכים עוד שנה.
אנחנו מנסים גם לחסוך את העוד שנה, אבל אני אענה ככה. הפרויקט היה פרויקט משברי, אני לא אכנס עכשיו, זו הרצאה גדולה.
לא הרצאה גדולה, רק להבין. זה מה, זה העניין של השקעת כסף? פשוט היה צריך יותר כסף, ממוקד, הקצת משאבים?
לא. בסוף זה ניהול, הכל מתחיל ונגמר בניהול. אז אם רצית את זה בקצרה, זה ניהול. הפרויקט הזה היה צריך להסתיים לא ב-2025, הוא היה צריך להסתיים ב-2020. לכאורה כבר היינו היום צריכים להיות במצב שכל מסילות הרכבת מחושמלות. אלא מה? כמו בהרבה פרויקטי תשתית שקיימים. גם פה, משהו לא הלך כמו שצריך ואני לא רוצה להיכנס לזה, וכתוצאה מזה דובר על סיום שלו ב-2031. יכול להיות שאם הוא היה מתנהל גם כמו שהוא התנהל עד ל-2019 כשהגעתי לכאן, אז גם זה לא היה קורה. אחד הדברים הראשונים, אתה שואל אותי מה עשיתי, ביליתי את השנה הראשונה בימים, בשבתות, בחגים, במתי שהיה צריך, הייתי במסילות של להבין, וראיתי גם מה אנחנו נתנו ומה לא נתנו. ואחד הדברים שלא נתנו, והוא קשור למה שאתה שואל אותי עכשיו, הוא שלא נתנו זמן עבודה. וכתוצאה מזה, אותו קבלן שהיה צריך לעשות את העבודה, בעצם היה מקבל משהו כמו שעה ללילה. שעה ללילה אתה לא יכול לקדם פרויקט הזה. ומכאן והלאה זה כבר הכל, אתה יודע, כל אחד מתבצר במקומות שלו, וחברות תשתית, כמו שאתם שומעים מזה, אחת לאיזשהו זמן, בכל מיני פרויקטי תשתית גדולים, כל אחד נכנס לפינות, ועורכי הדין, במקום הטרקטורים, עורכי דין מתחילים לעבוד. לקחנו את זה למקום אחר. שינינו את הפרויקט הזה מפרויקט של תשומות ו-12 מיליארד שקל לפרויקט של תפוקות. חילקנו אותו לקטעים. ואת הקטעים האלה אנחנו משלמים לפי הישגים, ואנחנו מעורבים.
אני לא רוצה לפגוע בהתרשמות, שאני באמת מתרשם מהעובדה שפה נעשה כן שינוי. אבל מכיוון שעכשיו גם יש רוח חדשה, או לפחות הצהרות הרבה יותר קיצוניות, נגיד, ממשרד התחבורה, האם אפשר לעשות קיצור נוסף?
אני אגיד לך ככה.
עוד שעות עבודה על המסילה, גיא, כן, גיא שמי.
צריך לזכור שהטרייד-אוף בסופו של דבר הוא בין כמה אנחנו פוגעים בתנועה השוטפת של תנועת הרכבות לבין כמה אנחנו מצליחים להתקדם. וגם לזה צריך לחפש את הקו המאזן. אם אנחנו ניכנס עכשיו לפרויקט שהוא לצורך העניין הוא אבסולוטי, אז לכאורה, בוא נעצור את תנועת הרכבות, אני אקדם את זה הכי מהר שאפשר.
לא, אבל אתה לא יכול להכפיל או לשלש, או אני לא יודע מה, להגדיל במשהו את מספר העובדים שעובדים בשעות שאתה כן מקצה להם ולהתקדם יותר מהר. בסוף אתה מדבר על כמה עשרות קילומטרים בשנה, זה נשמע לי ממש קצת.
חברים, אנחנו ב-2019 היה לנו 60 קילומטרים כפולים, שזה 120 קילומטרים. אנחנו מ-2019, מלקראת סוף 2019 להיום, עומדים על 450 קילומטרים סלול כבר. ועם תשתית וכולי, אני לא רוצה לדבר על זה. אנחנו מתקדמים מהר בקנה מידה הישראלי ובקנה מידה אירופאי ובכל קנה מידה, והקבלנים שלנו מצד אחד שמחים נורא על ההישגים, ומצד שני אני יכול להגיד לכם שהם מזילים הרבה דמעות של עושר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כי אנחנו יושבים עליהם ביום, בלילה, מתי שצריך. אנחנו לא משאירים רגע, אנחנו עוסקים כל הזמן, באיך כן ולא באיך לא.
מעולה.
עכשיו, אני אומר עוד פעם.
רגע, אני רוצה כן לבקש ממך עצה. כי כותבים לי, עיר כמו אשדוד, 250 אלף איש, ב-7:20 רכבת אחרונה. אתה חושב שיש היום פתרון טוב לתושבים האלה? שהוא לא, כי אתה יודע, אמנם אתה רק הרכבת, אבל אתה רואה את המסביב. יכול להיות שצריך פשוט לעבוד על פתרונות בינתיים.
שאטלים שלא נמצאים בכל המקומות, למשל.
חברים, תרשו לי לענות לכם. אמרתי, אשדוד, ב-26 בדצמבר אנחנו מפעילים את הקו הזה, שעבדנו עליו עכשיו בצורה מועצת, ונגמר הסיפור של אשדוד. אשדוד תקבל את השירות באופן מוחלט. מה שאנחנו עושים במקומות שאנחנו פוגעים בתנועה ופוגעים בציבור בשעות הלילה, משעה 9, מ-10 בלילה, אנחנו שמים שאטלים. עכשיו, אנחנו לא שולחים את הנוסעים לתחבורה הציבורית לאן שהוא במקום אחר. יש גם תחבורה ציבורית מוגברת, אבל אנחנו שמים שאטלים מתחנת הרכבת, נוסע שמגיע ורוצה לקבל שירות רכבת ואין לו אותו בשעה הזאת, הוא מקבל אוטובוס.
אז למשל כל מיני נוסעים צפוניים שמאזינים לנו, מתלוננים שלמשל בחיפה אין שאטלים, יש רק את האוטובוסים של אגד, מה שיש יש, מה שאין אין.
אז תראה, אז אנחנו אומרים עוד פעם, בסוף אנחנו מנתחים את זה, זה הרי, אתה מבין שאנחנו משחקים במיליונים, זה הרבה. ואנחנו מנתחים את זה יחד עם הרשות לתחבורה ציבורית. ואיפה שיש שירות מיטבי, נגיד בתחנת חוף קרמל בחיפה, שיש שירות מיטבי, אז אין טעם גם לשים את השאטל, והתחבורה הציבורית היא מעבר לכביש. אתה לוקח את תחנת חוף קרמל, חבל, לשים שאטל זה לזרוק כסף. לעומת זאת, יש מקומות אחרים, כמו שהזכרת את אשדוד, או אשקלון, או בסבידור לסדרות ולנתיבות ולאופקים. יש, יש. אז לכן אני אומר, בסופו של דבר, יש. אנחנו נצטרך להמשיך ולחשמל את הקו מאשקלון לכיוון דרום, לכיוון באר שבע. על זה אנחנו עובדים היום עם מוסדות התכנון, כדי שיאפשרו לנו את זה, שהקו הזה לא יהיה קטוע, שחלקו יהיה חשמלי וחלקו יהיה דיזל.
רגע, 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 אז לפני זה, אני חייב להכניס את מילת הקסם, או זה צירוף הקסם. המסילה הרביעית.
מה הייתה?
תסביר במשפט מה זה?
במשפט אחד, בשני משפטים. קודם כל, פרוסדור איילון הוא הפרוסדור שאליו מתמקדת כל תנועת הרכבת. למעשה, 80% מתנועת הרכבות מתמקדת בפרוסדור איילון. זאת אומרת שכשאתה מדבר, כשאנחנו מדברים על מסילה רביעית, המשמעות היא שאנחנו מעלה בערך ב-30% את היקף התנועה. עכשיו, זה לא היקף התנועה.
מסילה רביעית, הכוונה למסילה רביעית ממש, באיילון, לאורך הגוש דן, המטרופולין.
אני אסביר. מה שאנחנו עושים שם, מה שאנחנו מתעתדים לעשות שם, זה להקים סוג של קירוי מעל האיילון, חצי מרוחב האיילון, עם כלונסאות שיורדות לנחל ומחזיקות את הקירוי הזה, ועליו מסילה נוספת שמשתלבת עם המסילות הקיימות באמצעות מסוטים, מערכות איתות וכו'. כן, עכשיו,
האיילון... מה זה יאפשר? למה זה חשוב ולמה אני שואל את זה? כי זה יאפשר עולם חדש, לא?
מה שזה יאפשר זה, קודם כל, להקטין את צוואר הבקבוק של הרשת. צוואר הבקבוק, מכיוון שהרכבות זה רשת, להבדיל מתחבורה בכבישים, שאתה מכניס עוד ועוד ועוד, פה אתה בסופו של דבר יש לך איזושהי מגבלה, והמגבלה היא מגבלת המסילות. וכתוצאה מזה, למשל, אם אני רוצה להכניס עוד רכבות מירושלים, אני צריך להכניס אותם לאיילון. נכון להיום אין לי, אנחנו קוראים לזה סלוטים, אין לנו פרקי רשת להכניס. וכתוצאה מזה אני צריך עוד, 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 עוד חלקי רשת כאלה כדי שאני אוכל להכניס עוד רכבות. ולכן אם היום אני יודע להסיע 14 רכבות לכיוון בשעה בתוך האיילון, עם המסילה הרביעית אנחנו נגיע ל-24, 20, כן, 24 רכבות לכיוון בשעה.
מתי זה המשמעות, יהיה?
ורגע גיא, וכתוצאה מזה, וכתוצאה מזה, זה לא רק באיילון, המשמעות היא בעצם שזה ייגע בבאר שבע, וזה ייגע
וזה
ייגע בכולם.
אבל הכל בסוף שאלתי את כל ההסבר הארוך הזה, רק לשאול מתי זה יהיה. והאם הדרך סלולה לשם? סליחה.
אז אני יכול לספר לך שהמתי זה יהיה זה אחד הסימני שאלה הגדולים. אחד הדברים שצריך זה לנקז את האיילון. הדבר השני זה אחד מהפרויקטים הכי מסובכים מבחינה הנדסית, כי הוא יושב בלב של רשת הרכבת, והלב זה לא רק מה שאתה רואה מסילות. כל מערכת האיתות, כל מערכת ניהול התנועה וכו'. נכון לעכשיו, לפי החלטות שהיו בעבר, הפרויקט הזה נמסר לחברה אחות שלנו. היעד היה 2025. נכון לעכשיו כבר מדברים על יעדים יותר ארוכים. אני לא רוצה להתחייב כי הפרויקט עדיין לא בידיים שלנו. הייתה החלטה של השרה הנוכחית, שרת התחבורה הנוכחית, להעביר לפחות חלק מהפרויקט בנחל לרכבת ישראל. יכול להיות שזה ישפר את זה. אני, ברגע שהדברים יהיו בידיים שלי, אני אעשה במסילה הרביעית מה שאנחנו עושים.
שאול, אתה חושב שהמאזינים מבינים את גודל הבעיה?
אני חושב שיש לנו בעיה מאוד מאוד קשה, והיא תימשך איתנו עוד הרבה הרבה שנים. אגב, אני תוהה, בתור מי שיושב בירושלים ומשתמש בקו הזה באופן קבוע, ירושלים, תל אביב, זה משפיע גם על תדירות הקו בין ירושלים לתל אביב, כלומר, כמות הרכבות שיכולות לנסוע כל שעה, כי כרגע זה שתי רכבות בשעה, ואני תוהה למה לא ארבע, נגיד.
ברור, חלק מהעניין. למה לא ארבע? אחד, כי אנחנו צריכים להגדיל את התחנה. קודם כל, עכשיו לירושלים, בסוף מרץ, יהיה לנו ארבע רכבות לכיוון בשעה, שתיים מגיעות מכיוון תל אביב, ושתיים תגענה מכיוון מודיעין.
אוקיי,
אבל... מזכיר לך, כן. העיר מודיעין, שבערך מאכלסת את רוב עובדי הממשלה, יהיה להם עכשיו רכבת. יהיה להם עכשיו רכבת, ב-20 ומשהו דקות הם יגיעו לירושלים במקום לעמוד בפקקים, ואולי גם הפקקים יקטנו, אז אלה שנמצאים היום בפקקים, אולי גם להם זה יקן. אבל, וזו בשורה אמיתית, אז זה 4. אבל אנחנו מתכננים להגיע ל-6 רכבות בשעה, ושש רכבות בשעה זה עוד 2 לכיוון איילון. את השתיים האלה אני צריך לתת להם פתרון.
הבנתי.
ולכל מדינת ישראל אנחנו צריכים לתת פתרון עם המסילה הרביעית, ולאחר כך עם המסילה החמישית והשישית.
אני רוצה לנסות להספיק עוד שאלה אחת בזמן שנותר לנו.
יש לי עוד 2 אבל.
אבל אתה עורך, מה זה? שאלה אחת, לגבי אופניים, אתה ואני דיברנו על זה בעבר, היום אפשר לעלות אופניים לא מתקפלים, אופניים רגילים לרכבת ישראל, אבל לא בשעות העומס. כלומר, אם אני מתכנן נסיעה לתל אביב, אני חייב להספיק מהר 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 את הכל, ולחזור לפני הרכבת של 3, כי אם חלילה אני ארצה לחזור ב-4, אני פשוט לא יכול, אני לא אוכל לעלות את האופניים לתל אביב, וקרה לי כבר שהייתי צריך להשאיר אותו האופניים בתל אביב, ולחזור רק בשביל לאסוף אותם. האם איזשהו פתרון, האם הרכבת מציעה, מתכננת להציע איזשהו פתרון גם לנושא אופניים, שוב, בשביל להגביר את השימוש בתחבורה ציבורית אלטרנטיבית ולא ברכב פרטי?
אז, כן. אחד הדברים שאנחנו מכוונים עכשיו זה להתאים קרונות, מה שנקרא, להוציא מהם את הריהוט הכבד, את הקורסאות וכו', להפוך אותם, אנחנו קוראים לזה קרונות אורבניים, שזה מאוד דומה לאוטובוס עירוני, שהוא יכול להתמלא גם בנושאים בישיבה וגם בנושאים בעמידה. נושאים בישיבה יושבים בצד. אנחנו רוצים לייעד קרון אחד כזה לטובת אופניים. ואנחנו עכשיו נמצאים בתוך פרויקט, יש לנו כבר 60 קרונות כאלה שאנחנו בתהליך של הצבא, מי שמשתמש ברכבות כבר בצירים העמוסים שלנו ויכול להתקל בקרונות האלה, אנחנו בשנה האחרונה שילבנו אותם, וזה אחד הפתרונות, מה שנקרא, זה הפתרונות מהגורן ומהיקב לתת מענה לגודש. בסופו של דבר...
לא, מצוין, אני פשוט חייב להספיק לשאול.
100%, ולאופניים, אחד מהפתרונות יהיה באמצעות הרכי הקרון הזה.
הגברתם את החימום בקרונות לקראת החורף?
הורדנו את הקירור, אתה שואל? אנחנו לא... אנחנו מאזנים את זה, פחות או יותר אנחנו בודקים, מאזנים ו...
כאילו שאתה פוגש את שרת התחבורה, אתם מתבדחים על זה, או שאתה מרגיש אי נוחות לדבר איתה על זה?
לא, באמת.
אולי הוא לא פוגש את זה, גם אפשר.
באמת, באמת. שרת התחבורה באה לעבוד, כן, באמת, באמת. שרת התחבורה באה לעבוד, מי שעשה מזה קוריוז שיבושם לו, מה שהיא מהירה אנחנו לוקחים בשיא הרצינות, ואנחנו מתבטחים, אני תמיד מרגיש נוח בחברתה.
אתה נוסע ברכבת לעבודתך?
אני נוסע, לא לעבודתי, אני נוסע הרבה ברכבת.
לא, זה ברור, במסגרת עבודתך.
לעבודתי, אתה יודע מה, אתה צודק, זה לעבודתי, כי זה העבודה שלי.
אני סכן פשוט באיזה פקק אתה עומד, בבוקר ובערב.
אני דווקא לא כל כך עומד בפקקים, אבל הרבה מהימים אני יוצא ישר לרכבת, אני גר בפתח תקווה ואני יוצא לרכבת לכל מיני כיוונים בארץ. ימים אחרים שאני מגיע ללוד, אז אני חלקם עושה ככה וחלקם אחרת.
פתח תקווה לוד זה עוד הפקק האחרון שעוד לא ממש לחוץ כל היום.
אתה תופתק. מנכ"ל הרכבת, מיכה מייקסנר, היינו יכולים להמשיך לך תוכנית מלאה, אבל אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה לכם. תודה.